שעה היסטורית. מהטמה גנדי. הפרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק משוחחים על מורשתו של המנהיג ההודי במלאת 50 שנים לרציחתו. עורכת ליאן סרטנה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום, נדבר היום על דמות מאוד מעניינת. למעשה היא לא שייכת לתולדות אירופה, שאני נסער לא לצאת ממנה. אבל זו דמות כל כך סימבולית, סמלית, והיא נוגעת בסוף התוכנית נראה גם לבעיית הארץ ישראל והציונות.
וגם כמובן ניהלה קשרים ענפים ומקיפים עם אירופה.
בדיוק. סוף סוף הוא היה משפטן בעל חינוך בריטי.
אולי נספר למאזינים במי מדובר, שלא יהיו במתח?
מהטמה גנדי, החלוץ והמסיים של העצמאות ההודית, והמילה מהטמה פירושה נפש גדולה, וזה השם והכינוי שנתן לו על ידי ההודים.
והרעיון הכי חדש, הכי מסעיר, הכי מוכר שלו, ההתנגדות הלא אלימה.
כן, ואף אחד לא חשב שהוא יצליח. אבל הוא היה משוכנע שזאת הדרך להיפטר מן האנגלים בהודו, והוא הצליח.
גנדי יכול לזקוף לזכותו הרבה הישגים.
קודם כל, מעל לכל הייתה הסיסמה סוואראג', כלומר, להיפטר מהאנגלים בהודו, ולהביא את ארצו לעצמאות. בזה הוא הצליח.
הוא ניהל מסע מפורסם נגד מס המלח בהקשר הזה. זה המסע המפורסם שלקח 400 קילומטרים כמובן, ב-1930.
כן, מפני שהמלח היה עולה כסף רב. ואז רצה להוכיח שאם אנחנו הולכים לים, אנחנו יכולים להשיג מלח בלי מיסים. הוא הצליח.
מה ששווה את דמיונם וליבם של רבים, היה הפער בין ההישגים הגדולים שלו לבין אורח חייו שהיה פשוט וצנוע.
למשל, היה לו מנהג שאני ממליץ גם לפוליטיקאים הישראלים לעשות.
כן.
כמוהו, הוא היה תופרת בגדיו בעצמו. גם מכבס אותו.
אז אולי נשלח לראש הממשלה חוט ומחת.
גם סבון.
יש לי תחושה אבל שלא נראה בקרוב את הפוליטיקאים שלנו תופרים לעצמם את הבגדים.
אל תהיה פסימית.
הבגדים שלו הורכבו למעשה ממעיל עליון שהיה עשוי מכותנה לבנה, ומכנסה עם אותו חומר ומאותו צבע. כך שהפוליטיקאים שלנו, גם אם היו רוצים לתפור אותם, זה נדבר לי שזה קצת צנוע מדי בשבילם.
יכול להיות.
מה יגידו השכנים?
אבל אני רוצה להגיד לך שמדינאי ראוי לשמו חייב לדאוג לדורות הבאים ולא לשכנים.
יפה אמרת. מה שכן, גנדי הושלך לכלא לא פעם.
כן, ואני רוצה להגיד לך שהאנגלים התנהגו בצורה מאוד אלימה, אבל בכל זאת לפי התנאים של מדינה תרבותית. וזאת ההוכחה שהוא נשאר חי. מן השלכות הכלא ונטיותיו, כמעט כל שנה הוא נמצא בתוך הצינוק.
פועלו העניק למעשה השראה לרבים ברחבי העולם.
כן, למרטין לותר קינג, וגם ללוחמת שלא מכירים אותה כל כך, אונג סאן סו קי.
מי זאת?
היא הלוחמת לעצמאות בורמה, שנקראת היום מניאר, וזה נשלטת על ידי קאט של קצינים, שמחזיקים את הגיבורה הלאומית הזאת בכלא, ולא נותנים לה אפילו להיפגש עם העיתונאים.
Thank you.
היה גנדי? מאיפה הוא בא?
גנדי היה הודי השייך לקאט, כולם שם בקאט מסוימת.
כן, קאסטות.
כן, קאסטות. לקאט הסוחרים ואנשי עסקים. והוא נולד בפומבדר, אשר אביו היה ראש הממשלה. אבל זה היה שטח מאוד קטן. והיום בפומבדר, כל המקומות שמראים לתיירים, הם קשורים מחייו של גנדי.
בהחלט.
בגיל 13 הסיעו אותו לבחורה, לנערה, גם כן בת 13, ששמה היה קסטורבה.
קצת גיל מוקדם, לא?
לפי הדת היהודית, אתה בר מצווה ב-13. והעובדה שהוא חי טוב עם אשתו, הוא מוכחת על ידי העובדה שנולדו להם 4 בנים.
באותה תקופה, מלכת אנגליה, ויקטוריה, הייתה הקיסרית של הודו, אם אני לא טועה.
כן, הודות ליהודי אחד, בשם ישראלי, אשר הבין שהיא מקנה במלכים אחרים, מפני שמלך פרוסיה היה קיסר גרמניה, ומלך הונגריה היה קיסר אוסטריה.
ורק מלכת אנגליה מסכנה, לא הייתה קיסרית של שום מקום.
אז הוא סידר לה את זה, והיא הייתה חותמת, אחרי זה, רגינה אימפרטריקס. בלטין זאת אומרת מלכה וקיסרית.
אבל היא לא ידעה שיום יבוא ויגיע בחור צעיר לבירתה, בשם גנדי כמובן, והוא זה שיוציא את השלטון על ההודים מידי הצאצאים שלה.
כן, וכאשר הוא יצא לאנגליה, הוא נשבע מול אמו באיזה פקיר מפורסם, שהוא יהיה חיים צנועים, הוא לא ישתה כהל, לא יאכל בשר, וימנע מכל עניין מיני לא טהור.
הוא היה אז בן 18.
כן, והוא קיים את הבטחתו.
ולמד משפטים בלונדון.
כן, וכשחזר להודו, התברר שאין מקום למשפטנים הודים בהודו. רק המשפטנים אנגלים. אז הוא נאלץ לנדוד לדרום אפריקה, שם הייתה אוכלוסייה הודית גדולה, ופירמה אחת של עורכי דין, הודים, בדרום אפריקה, הבטיחה לו משרה.
אבל בדרום אפריקה הוא נחשף ליחס השונה לאדם הלבן ולאדם שאינו לבן.
סוף סוף זה מדינה שתהיה מולדת האפרטהייד.
כן.
ולמשל, כאשר הוא נסע ברכבת, והוא קנה כרטיס של המחלקה הראשונה, הכריך אותו לשבת במחלקה השלישית.
רק בגלל צבע האור שלו.
כן. היה שחום, כפי שאת יודעת.
כן.
ואחרי זה הוא כאשר נסע בדיליג'נס, והיה לו מקום קנוי עם כרטיס, אבל העגלון ילץ אותו לעמוד בחוץ, לייחס בקרש ולא לשבת בפנים. הוא הרבה פעמים הוקה, הוא שלח מן הרכבת, הוא שלח מן הירקרה.
לא נתנו לו להיכנס לבתי מלון.
כן, כשהוא בא לבית מלון שהוא טיפן להם והבטיח חדר, כשראו אותו, אמרו לו, אין לנו מקום בשבילך, אדוני.
והגזענות הזו התבטאה גם בדפוסי ההצבעה שם, בדרום אפריקה.
כן, פשוט מאוד, לא נתנו להודים, למיעוט ההודי, שהיה מיעוט גדול מאוד, להצביע.
אנחנו בעצם מדברים על תקופה שהיא הרבה יותר מוקדמת מהמונח אפרטהייד שהזכרת קודם, שזה, אם אני לא טועה, מ-1948.
בדיוק. אפרטהייד נולד יחד עם מדינת ישראל באותה שנה. זה לא דבר כל כך נעים.
איך קיבל הציבור הלבן בדרום אפריקה את גנדי ואת ההתעקשות שלו לא לוותר, לנסות להיכנס לדיליג'נס, לנסות לשבת ברכבת, לנסות להיכנס לבתי המלון?
הוא קיבל את זה הציבור הלבן רע מאוד, והיים על חייו של גנדי לא פעם.
עד כדי כך.
כן. אבל אחרי זה, כאשר פרצה מלחמה בין האיכרים ההולנדים, הבורים, לבין השלטון הבריטי, גנדי החליט לתמוך בבריטים, מפני שהגזענות הייתה בעיקר פורחת בקרב הבורים ההולנדים, ואפילו הקים גוף של נושא אמבולנס שעזר לצבא הבריטי, ומאוד מעניין, יש גם צילומים שלהם עם מאוד הצטיינות בריטית.
1,100 הודים, כן. ששיתפו פעולה עם הבריטים על אף הכיבוש של הודו על ידי בריטניה.
וכאשר אחרי זה בא הגנרל סמאץ ששינה את עמדתו, סמאץ היה בורי, כמו הולנדי, אשר עבר והיה נאמן לאנגליה. היחסים בינו לבין גנדי היו מאוד מתוחים.
למעשה, אז כבר התחיל רעיון ההתנגדות הבלתי אלימה?
כן, דווקא באפריקה הדרומית.
מעניין.
כן, והוא חזר להודו, בקושי רב, מפני שלא היה מקום עבודה, ב-1915. ואז גובש אצלו עיקרון ההתנגדות הבלתי אלימה, שנחשב על ידי ההודים אחרים לאוטופיה, כי הרי בכל העולם היו מהפכות אשר גירשו את העריצים.
כן.
והוא רוצה לגרש את העריץ, לא על ידי פעולה עוינת או אלימה. זה היה משהו לגמרי חדש. אם כי זה היה לגמרי לפי המסורת ההודית.
בתקופה הזו הוא כבר החל להפוך לסמל. הדמות שלו הולכת עם המקל הידוע, המקל ההליכה המפורסם, כבר הפכה להיות משהו שהיה יותר ויותר שגור בפי כל.
תראי, הייתה כאן בעיה. בעלי האחוזות, האנגלים, הודו, רצו להכריח את העיקרים ההודים לגדל פרח אינדיגו, שזה חומר מצביע של צבע, והם לא רצו לתת למקומיים לגדל מצרכי מזון. ככה שהמצב בכבר ההודי היה מחריד, הלכלוך, ההזנחה, הרעב. לכל זה התנגד גנדי, שהלך מכבר לכבר, ולימד את ההודים המסכנים הללו להתנגד ללא אלימות למה שרוצים לעשות מהם.
בעצם הוא הקים אשרמי ממש ברחבי הודו.
כן. אשרם זה בית ששם יושב המורה ויש לו תלמידים. ולא הייתי מתנגד שיהיו אשרמים גם בישראל.
בישראל יש ישיבות.
הישיבות הן חד מיניות, והאשרם הוא דו מיני. אם כי הגברים והנשים שגרים באשרם נשבעים שהם ישמרו על הצינה.
נדמה לי שיש כבר איזה אשרם אחד או שניים בישראל.
באמת? זה משמח אותי.
נחזור בכל זאת להודו. מה קורה שם באותה תקופה? הזכרת קודם את הקסטות, יש שם גם מאבק די רציני בין המעמדות השונים.
לא, יש בעיקר מאבק של כל הקסטות נגד קסטה אחת, שלא קסטה אפילו.
הטמאים.
כן, כי בדת ההודית, ההינדואית, חושבים שכל אנשים חיים על סמך איזשהו חלק של אילה. שחולק לכולם, והיחידים שלא קיבלו את החלק שלהם, הם הטמאים. על כן, האנגלים קוראים לנו outcast, כלומר, הם מחוץ לקסטות.
כן.
והם נחשבו, דרך אגב, הם גם עסקו בדברים מלוכלכים, היו נרדפים, עסקו במוות, בלוויות וכל זה, ועל כן, האחרים לא רצו לבוא במגע איתם. ובשביל גנדי, העיקרון היה לראות בהם שווים, בין שווים. ועד הסוף הוא הצליח, אני לא אומר שבעומק הנפש,
כן.
הן היום גם כן הסתייגויות מן הטמאים, אבל מבחינה פוליטית הוא ביטל את זה.
והיוקרה שלו רק הלכה ועלתה. כפי שהזכרת קודם, קראו לו מהטמה, שזה נשמה גדולה.
כן.
והיה לו עוד כינוי.
בפו.
מה זה בפו?
אבא.
אבא.
כן. ואני רוצה להגיד לתרמילאים הישראלים שמסתובבים בהודו, אם יראו הודי כזה מראה מפואר, שיגיד לו בפו.
אבא.
אבא, והוא התרגש מאוד.
אז שימו לב תרמילאים, למי ששומע אותנו, יצא מפרופסור הר סגור. אבל גנדי, כשקיבל את הכינוי הזה, לא היה כזה זקן מפואר עם זקן.
הוא היה בשנות ה-40, כל... כן.
כן, בשנות ה-40. ואז קרה אירוע חשוב ומכונן בהיסטוריה ההודית, טבח אמריצר.
כן, זה היה ב-13 באפריל 1919.
מה קרה שם?
פשוט המון, אמריצר נמצאת בצפון הודו, והמון התאסף שם להפגין נגד השלטון הבריטי, ואז החיילים הבריטים פתחו באש, והיו למעלה מ-1,000 מתים.
הודים כמובן.
אבל כמובן ההודים התנקמו, לא לפי התורת גנדי. הם התקיפו מוסדות בריטים, שרפו חיים 3 פקידים בריטים, וגנדי התערב ודרש שההודים שהיו מעורבים בפרשה יכתבו מכתב התנצלות למשפחות האנגלים שנפגעו. זה נחשב על ידי ההודים משהו אנטי-פטריוטי, נגד גאווה לאומית.
האמת היא שזה מדהים, כי בעצם מה שגנדי מנסה לעשות כאן זה לשבור את מעגל הדמים. אנחנו הרי מכירים את הדפוס המוכר הזה של ההיסטוריה. עם אחד פוגע בעם אחר, או קבוצה אחת פוגעת בקבוצה אחרת, ואז הקבוצה הנפגעת מבקשת לנקום ולהחזיר לקבוצה הראשונה, וכך המעגל הזה רק הולך, ממשיך, ולא ניתן לעצור אותו. גנדי אומר, אני דווקא כן רוצה לעצור, במקום כן. לנקום שוב, עכשיו תתנצלו.
והם כתבו את מכתבי התנצלות עם זעם ובהתנגדות, אבל הלחץ הציבורי שאורגן על ידי גנדי היה כל כך חזק, שהם כתבו מכתבי התנצלות, שאחרי זה הם הוקעו כבלתי פטריוטים.
בעצם הוא הצליח לשכנע את האוכלוסייה שרק השחרור המוחלט מן העול הבריטי יהיה פתרון שהצליח להתקבל על הדעת.
כן, הבריטים לא הסכימו עם הפתרון הזה כמובן. הם רצו להישאר בהודו.
אז איך גנדי עשה את זה?
כן, ההתנגדות הפסיבית של ההודים אורגנה על ידי גנדי. קודם כל חרם על הסחורות הבריטיות. שסוף סוף הם רצו גם להרוויח מן העובדה שההודו הייתה שלהם.
בהחלט.
והם לא קנו סחורות בריטיות. וזה התחיל ללחוץ, סוף סוף זה הייתה מדינה של מאות מיליונים, הודו.
כן. ובעבון כל המעשים האלה... גנדי נאסר, נשפט על מרדנות ונידון למאסר של 6 שנים. זה קורה בעשרה במרס 1922, ובאותו זמן ששולחים אותו לכלא, יש עוד התפתחות פוליטית בהודו, הקונגרס עומד להתפלג.
כן, כלומר, מפלגת הקונגרס הייתה מפלגה של גנדי, שלחמה לעצמאות, והוא הצליח למנוע את הפילוג על ידי איום מאוד מוזר. הוא הודיע שאם לא יקבלו את העקרונות שלנו, הוא יתחיל לעצום. אפילו לעצום עד המוות.
מה שנקרא שביתת רעב.
כן, אבל זה השפיע. וההודים, כדי למנוע את הקטסטרופה הזאת, שהייתה יכולה להיות המוות של המנהיג הנערץ, נכנעו וקיבלו את עקרונותיו. וזה, לפי דעתי, הניצחון העצום והמקורי מאוד של גנדי.
גם הבריטים הבינו באיזשהו שלב שכאשר גנדי נמצא בכלא, היוקרה שלו והמעמד שלו כמנהיג קלו רק הולכים ומתגברים, ואז הם מחליטים לשחרר אותו.
כן, בטענה שיש לו אפנדיציטיס, כלומר דלק את התוספתן, והוא שוחרר.
וב-1927 הממשלה הבריטית ממנה ועדה לתיקון חוקתי עבור הודו. מה זו הוועדה הזאת?
ועדה הייתה מורכבת מאנגלים.
כמובן.
כן. ולצערו של גנדי לא היה אף הודי אחד, אז הוא אמר אנחנו לא נשתף פעולה, והבריטים נכנעו והזמינו אותו כנציג היחידי של הודו, בעלת מאות המיליונים תושבים.
בשלב הזה בעצם מוכרז המצעד המפורסם נגד מס המלח.
פשוט מאוד, המלח היה מאוד יקר, וזה היה מונופול של חברה בריטית. על כן גנדי הכריז, אנחנו נלך לים, ששם מים מלוחים.
כן.
נלך 400 קילומטרים, והלכו, הגיעו למי הים, ויפשו אותם, והשיגו מלח, מבלי לשלם את הכסף לבריטים.
זה היה אחד המבצעים הכי מוצלחים של גנדי, אבל הוא גם הביא למעשרם של יותר מ-60 אלף הודים.
כן, האנגלים הבינו שהם מעשרים המוניים, אז ההתנגדות תנצח. והם עשו בהודו מה שהם עשו באירלנד ובמקומות אחרים. והם עשו גם קצת בארץ ישראל.
אבל המסע הזה גם הביא את גנדי בסופו של דבר לקבל את ההכרה שאלה הוא קיבה, כנציג הרשמי של הודו.
בעולם כולו. גם באימפריה הבריטית.
אבל יש משהו שלא ברור לי. מה בעצם נתן לגנדי את הלגיטימציה לחשב כמנהיג ההודי, כנציג ההודי? הרי אני, אם אני לא טועה, יודעת שיש המון נסיכים הודים.
היו המון נסיכים, והם היו פחות או יותר עצמאיים.
למעשה אנחנו מדברים על 565 נסיכים, או רג'ה או מהרג'ה.
רג'ה זה מלך, ומהרג'ה זה מלך גדול.
כמו שמהטמה, זה נשמה גדולה.
כן, אנחנו לומדים הודית.
בהחלט.
המושלים של הודו נקראים המשנה למלך, יותר ממושל. והם ניהלו מסע ומתן איתו, עם גנדי, והפסיקו אותו וחידשו אותו, וזה היה מלווה על ידי עיתונות שעקבה אחרי המעשים הללו, והיו לורד אירווין, למשל, ניהל מסע ומתן, אחרי זה לורד וילינגטון, וככה לאט לאט, על ידי עקשנותו, והסירוב השיטתי להיכנע לאנגלים, גנדי כבש לעצמו עמדה, לא רק בהודו, אלא בעולם כולו.
אבל אותם נסיכים היו בעד גנדי, בעד הבריטים, שיתפו פעולה
עם הבריטים, הם היו, הם היו חברים טובים מאוד עם הלורדים האנגלים, ואפילו עם בית המלוכה האנגלי. מדי פעם הם שלחו לבית המלוכה יהלומים, אבני חן, טופזים. וזה כמובן מצב מאוד חן בעיני דת הקהל הבריטית, פחות בעיניו של גנדי.
אבל גנדי, כבר אמרנו, מגיע למצב שבו הוא הנציג הרשמי של הודו, מה שכן, הוא מתחיל גם להתעסק בפוליטיקה פנימית, ויש סכסוך בינו לבין מנהיג אחר של מפלגת הקונגרס, אדם שצעיר ממנו ב-28 שנים.
כן.
ושמו, אם מצליח לבטא אותו, סובש צ'נדרה בוזה.
כן, אנחנו נעקוב אחרי חייו של בוזה, ואני רוצה להגיד לך, בזמן אמת, הייתי באירופה הכבושה על ידי הנאצים, ופחדנו מאוד שבוזה זה יכול לעזור להיטלר. אז זה נראה מיד.
הוא חי בין 1897 עד 1945.
ב-1945 מטוסו הופל, אבל זה נדבר מיד.
כרגע אנחנו יודעים שהוא נבחר פעמיים לנשיאות של מפלגת הקונגרס, אבל הוא הסתבך במאבק רעיוני נגד גנדי. סביב מה הייתה המחלוקת ביניהם?
קודם כל הוא התנגד לשיטתו של גנדי של התנגדות פסיבית. והוא חשב שזה לעולם לא יצליח, מפני שאין דוגמאות בהיסטוריה של אדם שמצליח על ידי התנגדות פסיבית לנצח את אויביו.
בזה הוא גם חטא בקוצר רואי,
כן.
וגם באיזה סוג של חוסר יכולת להבין את המציאות, כי גנדי הוא יהיה התקדים.
בדיוק, אבל בינינו ועצמנו, אי אפשר להשים אותו, כי סוף סוף גנדי היה כל כך מקורי, שרבים לא תפסו את השיטה שלו.
באמת גם אם אנחנו מתייחסים לאקלים ההיסטורי של אותה תקופה, אנחנו מדברים על השנה שבה פורצת מלחמת העולם השנייה באירופה, אולי באמת צריך להיות מאוד אופטימי, אולי אפילו מאוד נאיבי, לחשוב שבתקופה כזו יצליח גנדי להשיג הישג כל כך משמעותי באמצעות התנגדות לא אלימה.
אני רוצה להגיד לך, מה שהיה מעניין זה המאבק שלו כדי לתת לתמאים אזרחות שווה עם האחרים. ובכן, צ'נדרה בוזה היה בתקופה הזאת יריב מאוד רציני, מפני שההודים חשבו שהנה הנה גבר המוביל אותנו למאבק נגד, וכפי שעמים אחרים שיברו את העול האימפריאליסטי, גם אנחנו נעשה את זה. אלא שצ'נדרה בוזה חשב שאפשר לעשות ברית עם היטלר, ולהקים צבא הודי אנטי-אנגלי מן השבועים, שנפלו בידי הגרמנים והאיטלקים באפריקה הצפונית, סוף סוף הייתה מלחמה על נשכח.
אמרנו שהוא היה אופוזיציה לגנדי, הוא גם הקים מפלגה משלו.
כן, עם שם מאוד ציורי. נקראת קדימה כל הודו.
קדימה?
כן, אני לא רוצה להגיד לך שכל מפלגה שנקראת קדימה חייבת להיכשל.
ודאי שלא רוצה להגיד את זה. צ'נדרה מוזס
כן חשב שהוא יצליח.
אבל הוא הפסיד.
הוא הפסיד, מפני שקודם כל הוא רצה להקים את הצבא שלו, והוא קיווה שהגרמנים בצפון אפריקה יפרצו לתוך מצרים, ממצרים ארץ ישראל, ועד הסוף יגיעו להודו, ושם ייתנו יד ליפנים.
אבל מה האינטרס שלו? רק מכיוון שהגרמנים היו האויבים של בריטניה? כלומר, כן. האויב של האויב שלי הוא הידיד שלי. זה בעצם הרציונל.
בדיוק, והגרמנים היו די חזקים, ובהתחלה היו להם הצלחות. ולבריטניה לא כל כך. מפני צ'מברלן, שנעסוק כל פעם בוותרן לגרמנים, על כן הוא חשב שהרוח שנושבת למען גרמניה. והוא היה מוכן להיות המושל ההודי לטובת גרמניה, אחרי שיפגש עם הבעל ברית של הגרמנים, יפן, בהודו.
לשמחתנו זה לא עבד. מה הייתה העמדה של גנדי בסוגיה הזו? כי הרי באמת יש כאן בעיה. הרי גנדי התנגד כל חייו לבריטים. עכשיו פתאום עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, מה הוא יעשה? יחבור לנאצים? יחבור לבריטים האויבים שלו?
לא, הוא תפס לפי דעתי שהיטלר זה משהו יותר גרוע לבריטים. ועל כן כשפרצה המלחמה, הוא רצה להודיע לבריטים שלמרות העובדה שהם נגד עצמאות הודו, הוא יתמוך בהם, מפני שהאויב שלהם הוא גם אויב שלו. אבל הייתה התנגדות בחוגי הקונגרס, ואני רוצה להגיד לך שזה מזכיר אולי את המצב בארץ ישראל. כאשר פרצה המלחמה, הייתה המדיניות הבריטית של הספר הלבן, כן. שאסרה עליית היהודים לארץ ישראל. ועל כן ויצמן וההנהגה הציונית החליטה שנלחם נגד הספר הלבן, כאילו אין מלחמה נגד גרמניה, ונלחם יחד עם אנגליה.
בגרמניה?
בגרמניה, כאילו אין ספר הלבן.
שזו מדיניות שהיא מאוד יפה, אם כי צריך לומר שמבחינה היסטורית יש עדיין הרבה מאוד כעס וזעם על אותו יישוב יהודי בארץ ישראל, שלמרות העמדה המוצהרת הזו לא עשה מספיק כדי לנסות ולהילחם בנאצים.
כן, אבל זה לנושא שלנו, אבל עד הסוף יש לנו מדינה עצמאית, נכון?
נכון. על זה אין מחלוקת. נחזור לגנדי.
כן.
בכל זאת, ב-1942, הוא כן מתנגד שוב לבריטים. מפרסם את הסיסמה הידועה, עזבו את הודו, קוויט אינדיה.
כן, ואז בא גל של מאסרים, ו-100,000 הודים נאסרו על ידי הבריטים, 100,000.
צ'רצ'יל מאוד כעס על ההתבטאות הזו של גנדי, נכון?
הוא טען שהוא בוגד בעקרונותיו, כי למעשה זאת התנגדות גופנית לפוליטיקה הבריטית שהיא אנטי-נאצית. והוא אמר שמר גנדי בוגד בעקרונותיו.
אני חייבת לומר שרעיון של חבירה גרמנית ליפנים על אדמת הודו הוא רעיון די מפחיד.
פחדו מאוד מזה. מפני שבהתחלה אל תשכחי שהיו ניצחונות גדולים ליפנים, פרל הרבור וכולי, והם התקרבו להודו, והם היו כבר אדמת הודו, בורמה כבר הייתה כבושה וכל זה, וזה היה פחד מחריד, שסוף סוף הגרמנים היו גנרלים מוצלחים בחלק הראשון של המלחמה. וחשבנו שהם יצליחו, והם לא הצליחו. והמנהיג שרצה להיות מפקד הצבא ההודי הפרו-נאצי, הופל מעל טייוואן חודשיים ויומיים לפני שיפן נכנעה.
זה צ'נדרה בוזה? הוא הופל על ידי כוחות בריטים או שאנחנו לא יודעים?
אמריקאים. כן.
כך בצורה מאוד ברורה. בוא נעבור מבוזה לחבר אחר במפלגת הקונגרס, מנהיג צעיר, משכיל, קריזמטי, בשם ג'ברהלל נהרו.
כן, הוא יהיה היורש של... הוא יהיה ראש הממשלה הראשון של הודו עצמאית.
שגם העריץ את גנדי והתלמיד שלו.
כן, בהחלט. אם כי הוא רצה להוסיף משהו לתוכנית של גנדי, שגנדי לא כל כך קיבל, הסוציאליזם.
אהה.
כן, הוא היה שמאל, אם כי הוא מאוד עשיר, בא מן משפחה מאוד אריסטוקרטית, אבל הוא חשב שהסוציאליזם זה הפתרון להרבה בעיות של הודו, ועל כן הייתה איזושהי ויכוח ביניהם, אבל ויכוח ידידותי.
מה המצב של גנדי בשלב הזה? מצב קשה.
כן, הוא היה אז בבית סוהר.
שוב.
שוב, זה היה כבר רגיל. ומצבו היה קשה מאוד, מפני שקודם כל המזכירה שעזרה לו במשך 25 שנים, מתה. אשתו, שהייתה נמנה לו...
קצורבה.
קצורבה, גם כן חלתה ונפטרה. והוא בעצמו היה חולה. והייתה הרגשה שהמאבק שלו נכשל, בגלל העובדה שהם בני אדם, ובני אדם הם נתונים למחלות ולמוות. אבל זה לא קרה. מפני שהבריטים פחדו שיגידו שהם הרגו אותו, אז הם שחררו אותו, ואז הוא חידש את הפעילות הפוליטית שלו.
הם שחררו אותו למעשה רק אחרי שכבר היה ברור, מעל לכל ספק שבעלות הברית ניצחו במלחמה.
כן, בהחלט. וזה מאוד מעניין ש... הבינו שסוף סוף הוא יהיה המנהיג של הודו. ולמעשה הבריטים הבינו שאין טעם להחזיק בהודו. ואחרי מלחמה בריטניה נחלשה. התקציב לא יכול לעשות את המאמץ הזה. סוף סוף הם ויתרו גם לאמריקאים בהרבה כן. עמדות. אבל כן הם החליטו בסודי סודות לצאת מהודו.
אבל לא סתם לצאת, לצאת תוך כדי חלוקה.
כן, ומפני שהאמת היא ש... היו הרבה מוסלמים, והמוסלמים התעוררו שאם הם לא יפעלו נגד גנדי, הם יהיו מיעוט בהודו עצמאית.
מי שעמד מול גנדי בדיוק בסוגיה הזו הוא מוחמד עלי ג'ינה.
כן, הוא מנהיג מוסלמי, אשר דרך אגב בילה שנים רבות בלונדון, מפני שהוא חשב שאין לו סיכוי להתמודד עם גנדי לנצח אותו, אבל עכשיו... כאשר התברר שבאמת האנגלים יעזבו את הודו, הוא חוזר להודו, עומד בראש המפלגה המוסלמית, ועל כן הבריטים עוזבים, אבל רוצים לחלק את הודו. אולי לשניים, אולי לשלושה.
ואותו עלי ג'ינה, שידוע בפקיסטן בתור אבי האומה?
האומה ההודית המוסלמית.
כן?
כן.
פועל כדי באמת להביא לפילוג. פקיסטן, בנגלדש והודו.
בנגלדש עדיין לא ידעו, מפני שבנגלדש נולדה, מפני שהמוסלמים, המזרחים, מרדו נגד המוסלמים המערבים. ככה זה קורה הרבה פעמים בהיסטוריה המוסלמית. ועל כן, הוא היה מנהיג, והתחילו מלחמות ושפך דמים עצום בהודו, כל אחד רצה לתפוס מקסימום של טריטוריה.
אני מתארת לעצמי שגנדי כמובן התנגד מאוד למלחמות האלה, התנגד לחלוקה. מה הייתה העמדה של נרו, אותו תלמיד שלו, שהלך בדרכו?
הוא הבין שהחלוקה היא בלתי נמנעת. הוא דאג שהחלוקה הזאת תבוצע ללא שפיכות דמים, מה שלא היה המקרה. מפני שהייתה שפיכות דמים עצומה. ויש לנו סטטיסטיקה, ואני אבקש לקרוא אותה, מה היה יחס הכוחות.
אז אם מנסים להסתכל על המספרים, זה קצת מבלבל, אבל בכל זאת ננסה להבין. בהודו ישנם 839 מיליון בני דת ההינדו, באופן כללי. 142 מיליון מוסלמים. בפקיסטן, 158 מיליון מוסלמים, 172 מיליון הינדו, ובבנגלדש, 159 מיליון מוסלמים ו-18 מיליון הינדואים. ולכן באמת היה שם רצון לעשות את החלוקה. עוד שחקן שמילא תפקיד בעניין הזה, זה חברו למאבק של גנדי במפלגת הקונגרס, סרדר פטל, מי שמכונה איש הפלדה.
הוא עודד אותו, וככה הם הגיעו יחד ליום הנכסף, כאשר סוף סוף הוד מלכותו, מלך אנגליה, עזב את הודו.
אבל גנדי באותו יום לא חגג, הוא היה בקלקוטה.
ועצוב, מפני שהחלוקה התבצעה, והוא רצה להישאר יחד עם המוסלמים, בתור חברה מאוחדת.
בדיעבד, החלוקה הזו באמת נכשלה, ולא רק שנכשלה, הכישלון עלה במיליוני קורבנות.
כן, זה היה אחד ה... והייתה גם בעיה אחרת, הייתה בעיית קשמיר. קשמיר הייתה מדינה ששם בעיית הדתות הייתה מאוד חריפה, מפני שהשליט היה הינדו, והתושבים היו מוסלמים, והודו כבשה חלק גדול של הטריטוריה, ועד היום נמשך הסכסוך בין הודו לבין פקיסטן על האזור הזה.
כל התקריות האלימות האלה מתרחשות, גנדי נחרד ורוצה לעשות מעשה, והנה הוא שוב חוזר לאותה שיטה שכבר הזכרת קודם, צום עד המוות.
גנדי ידע שיש לו נשק, הצום שלו, מפני שהנאמנים שלו פחדו שהצום יכול להיות גם צום עד המוות. ועל כן, כאשר הוא הצהיר שאם הם לא יגיעו לאיזשהו פתרון רציונלי, הוא יצום עד שימות, כולם נחרדו, והוא שתה מיץ תפוזים, שבר את הצום, והיחסים של הכוחות והודו חזרו להיות נורמליים, פחות או יותר.
והכל נראה היה טוב, הארץ תשקוט, אבל לא לעוד הרבה זמן, מכיוון שיש לנו דמות חדשה שתערער את הסדר הקיים.
מפני שהבריטים קבעו שהיות בחלוקה, יש בעיות כספיות בין שני החלקים של הודו, הודו, ההינדית, חייבת לשלם פיצויים לפקיסטן. סכום גדול מאוד.
כן.
והלאומנים ההודים טענו שאם נשלם את הכסף הזה לפקיסטן, זה יחליש את הודו, והם התנגדו.
מה גנדי חשב?
גנדי חשב שיש לשלם. בגלל זה הוא נחשב לבוגד בעיני הלאומנים ההודים, מן הצד הימיני. נטורם גודזה היה גבר בן 38, אשר הגיע למסקנה שאם הודו תשלם את הכסף לפקיסטן, היא תהיה כל כך חלשה שלא תוכל להתנגד למוסלמים. ואז הוא הגה את הרעיון להרוק את גנדי.
לרצוח אותו.
כן. ויש לנו גם עדויות של איזה אמריקאי שבא להודו והתלהב מגנדי והיה הולך כל יום למקום, לארמון, ששם היה גנדי מתפלל עם חסידיו. אולי תקרי בבקשה מה שהוא כתב.
אז מדובר בווינסנט שיאן, עיתונאי אמריקני שהגיע להודו ב-47, והוא כותב, מתאר מה שקרה באותו יום, 30 בינואר 1948. הוא כותב, הייתי בניו דלי, הלכתי לבניין היכן שגנדי נהג להתפלל כל ערב. היה זה יום חורף עם הבלחות של אביו, וראיתי את גנדי מתקדם לקראתי עם חיוכו המתמיד, פוסע על הדשא הגבוה, והייתה הרגשה שהוא יחף. הוא התכונן לשבת, כאשר נשמעו 4 קולות ירי יבשים. אני וחבר אמריקני נוסף הסתכלנו זה בזה, ומלמלנו אחד לשני, רק לא זה.
כן, הם הבינו שזה רצח. באותו ערב, ג'ברל נהרו, ראש הממשלה החדש של הודו החדשה, נעם לעמו, והבקש לה לקרוא מה שהוא אמר.
אז כך הוא דיבר באותו ערב קשה להודו. ידידים וחברים, הוא אמר, האור אשר העיר את חיינו קבע, וסביבנו יש רק חושך. ואינני יודע מה להגיד לכם, או כיצד להגיד לכם. מנהיגנו היקר והאהוב, בפו, אבינו כפי שקראנו לו, אבי אומתנו, איננו עוד. אולי אינני צודק באומרי זאת, אמר נרו, ראש הממשלה של הודו, אבל בכל זאת לא נראה אותו עוד, כפי שראינו אותו בכל השנים הללו, כאשר רצנו אליו כדי לבקש עצה או לקבל נחמה, וזאת מכה מחרידה, לא רק עבורי, אלא עבור מיליונים ומיליונים בארץ הזאת.
כן. ואחרי זה, כמובן שגוויתו של גנדי נשרפה, כפי המנהג ההינדו. והוא ביקש קודם כל, שאחרי מותו, האפר שלו, יחולק לפי כל כפי מספר הנהרות הגדולים בעולם. זה מאוד מעניין, הוולגה, התמזה, ועד הסוף נשאר גם אפר מגופו, שנגבר בארון מתים מנחושת ומכסף בפלורידה.
בפלורידה?
כן, זה סתם אמריקאי, אי אפשר לשים את גנדי. וקברו את השרידים הללו בפלורידה, בעיר לפליסד, ליד אגם, ששם יש ברבורים לבנים, אבל זה כמובן כבר לא שייך לגנדי, זה שייך לתם האמריקאי.
כן. מה לגבי הרוצחים של גנדי? הרוצח ומי שעזר לו?
ובכן, הם נאסרו כמובן, הם לא התנגדו למאסר. ואחרי שנתיים, הם נידונו למוות. והם הלכו, דרך אגב, אל הגרדום, כשבידיהם מפת הודו הבלתי מחולקת. כלומר, הם הקריבו את עצמם למען הודו השלמה, אבל אנשים אחרים רעים בגדו, והודו חולקה.
אגב, שאלה אישית, אתה לא היית בהודו, אבל היה לך קשר עם הודים, נכון?
כן, זה קרה דבר מאוד מעניין. בארץ, הייתי באוטובוס.
כן, 1966.
כן. וקראתי עיתון אנגלי. אבל באותו אוטובוס היה גם הודי צעיר, שפנה אליי, עם שאלה, הוא התנצל מאוד וביקש שאני אסלח לו, והוא מפריע לי, הוא שאל אותי שאלה שהטריד אותו. אלה שחופשים כיפות קטנות, איך הם מצליחים לשמור לכיפות על הקודקוד שלהם?
בלי שאין טיפולנה.
כן.
כן.
ואז אני אמרתי לו שזה בגלל האמונה העמוקה. והוא צחק, ואתה שאל לו חוש הומור. אחרי זה התיידדנו, הוא בא אליי הביתה, ודיברנו, הוא היה מומחה גדול לגנדי. וקראנו את הכתבים של גנדי, אחרי זה בפריס, נפגשתי שוב איתו.
יפה.
כן, ואני הייתי שמח מאוד שיש לי ידידות עם ביירם, זה שמו היה, מבומביי, שנקראת היום...
מומביי.
מומביי, כן, לא, ב-1995,
אם אני לא טועה.
כן, בדיוק. לא טועה אף פעם.
והיה לכם אבל גם ויכוח לגבי גנדי.
כן, הנה, הנה.
היה טקסט שקראתם והבאת אותו כאן לפנינו,
כן.
שמתייחס לדברים שאמר גנדי, שהאמת היא שכשקוראים אותם, בעיקר לנו, קשה מאוד להבין מה עומד מאחורי זה, בוא ננסה בכל זאת.
בבקשה.
הוא כתב, הייתי רוצה שאתם הבריטים תניחו את נשקכם הבלתי מועיל, תזמינו את האדונים היטלר ומוסוליני שיקחו מה שהם רוצים. אם האדונים האלה ירצו לתפוס את בתיכם, תפנו אותם, אבל אל תיכנעו להם רוחנית מה שלא יעשו.
זה מוזר מאוד. אנחנו לא יכולים להבין את זה, אם כי זאת הפילוסופיה של גנדי.
והוא הצליח להסביר לך מה עומד מאחורי זה? כלומר, זה הפילוסופיה של התנגדות לא אלימה?
כן, הוא נתן לי דוגמאות שהיו אנשים שתמכו בגנדי, וכאשר הם הותקפו, הם התגוננו, וכן השתמשו באלימות. ככה שזה היה עיקרון שהשתנה לפי האזורים ולפי התקופות. אבל כאן בא בעיה אחרת.
כן.
בעמדתו של גנדי כלפי ארץ ישראל.
אגב, העמדה שלו נבעה מאיזושהי עמדה דתית כלשהי?
הוא אמר, אני הינדו, אבל אני גם מוסלמי, אני גם נוצרי, ואני גם יהודי.
יפה.
כן, זה לא יפה, כי זה בלתי אפשרי.
בוא ננסה באמת להבין מה הוא אומר לגבי מדינת ישראל והיהודים. הוא אומר...
לא, אין מדינה.
לגבי ארץ ישראל והיהודים.
כן, כן.
הוא אומר, כל ההדתי הוא לצד היהודים. אוקיי, אז הוא לצידנו, אני קוראת.
לאותם היהודים שהוא הכיר בדרום אפריקה.
הבנתי, הוא באמת כותב, הכרתי אותם מקרוב בשנים שביליתי בדרום אפריקה, ואחדים מהם נותרו חבריי כל חיי. למדתי מן ההיסטוריה שלהם שהם היו טמאים של העולם הנוצרי, אבל הדתי ליהודים אינה יכולה לסנבר אותי לתביעת הצדק. הנה, עכשיו אני רואה שהוא משנה את עמדתו. קריאתם של היהודים לבית לאומי איננה משכנעת אותי. ובהקשנותם שהוכיחה היהודים שהם רואים בה, בארץ ישראל, את מעדותם ההיסטורית, למה שלא יעשו כמו כל העמים האחרים ויתייחסו למולדתם כאל הארצות שבהן נולדו? פלסטינה שייכת לערבים, כותב גנדי, באותה מידה שאנגליה שייכת לאנגלים. זה רע ובלתי אנושי לכפות את היהודים על הערבים. אילו הייתי יהודי יליד גרמניה, הייתי תובע את גרמניה כמולדת. ואפילו אם גרמני גדול וחזק היה מגיע מולי, הייתי מתגרה בו ומזמין אותו שיפתח עליי באש או ישליח אותי לחלה עמוק.
זה מאוד לא ריאליסטי.
מסרב, אני רק אסיים את מה שהוא כותב, הייתי מסיים להיות נזרק אל מחוץ לגרמניה, והייתי מסרב להיכנע לטיפול שמפלא אותי לרעה. מה דעתך?
הרי זה אבסורד. זה אבסורד, מפני שמה שעשו הגרמנים, הגרמנים לא היו האנגלים בהודו. כי האנגלים בהודו שכחו לאיזשהו קוד. אימפריאליזם כן, אבל לא אנטי-אנושי, לא רצחני, לא נאצי.
אתה אומר, מול הנאצים התנגדות בלתי אלימה לא יכולה להביא לשום דבר.
בוודאי, זה אבסורד, והוא לא הבין את זה. אבל כן, היו אנשים בישראל שהתרגשו מאוד. סוף סוף הם הריצו את גנדי, מפני שהייתה גם קבוצה ציונית, שזאת הייתה ברית שלום.
כן.
שנוסדה ב-1925, והייתה אפילו מוכנה לוותר להצהרת בלפור, כדי להתפייס עם הערבים.
אם אני לא טועה, אתה מכוון לקבוצה שבראשה עמד מרטין בובר.
כן. גם מגנס, גם אחרים. ועל כן הבעיה היא, מה הם עשו כדי למשוך תשומת ליבו של גנדי למצב הדברים כאן. וסוף סוף היה גם מכתב.
מכתב?
כן, אני מבקש אותך לקרוא אותו.
יש לי הרבה דברים לקרוא היום.
כן, כדאי.
אז המכתב הזה שנשלח ממרטין בובר לגנדי, ב-24 בפברואר 1939... השנה שבה פרצה מלחמת העולם השנייה. בובר כותב לגנדי שהערבים כבשו את פלסטינה ארץ ישראל במאה השביעית, והוא מסביר שהיהודים לא רוצים לשעבד את האוכלוסייה המקומית, אלא לעבוד לצידה במולדת המשותפת. והניסיון של האיכרים היהודים יכול רק להעשיר את הטכניקות של האיכרים הערבים. ההתפרסות עם הערבים זה הדבר הכי קשה, אבל לא בלתי אפשרי, כך אומר בובר לגנדי.
כן.
הוא שכנע אותו?
לא כל כך. אני רוצה להגיד לך שהאוטופיה של גנדי הצליחה בהודו, אבל לא רק בהודו. ניקח למשל משהו שקיים היום, האיחוד האירופאי. אלה הם עמים אשר רצו במשך 1500 שנים רק להשמיד אחד את השני. וכאשר היה כנס של האיחוד האירופאי, נשיא צרפת מיטראן אמר, האם יש כאן מישהו שלא רצה להרוג את השכן שלו? אין. אבל הם התקיימו יחד והקימו את האיחוד האירופאי ובחרו הימנון משותף שזה הימנון של בטהובן.
אז זה יפה, יש לנו סיבה להיות אופטימיים. יכול להיות שמה שכתב מרטין בובר ב-39 לגנדי עוד יתממש.
בדיוק, אני מקווה מכל הלב.
שעה היסטורית. מהטמה גנדי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מונדריק שוחחו על מורשתו של המנהיג ההודי במלאות 50 שנים לרציחתו. ערכה ליאן סרטנה. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, יותם קמינסקי ושחף בן לוי.